שבת דף דלת עמוד א', גופה בעיר רביבי ברבייה, הדביק פת בתנור, התירו לו לרדותה קודם שיבוא דחיו חטאת, או לא התירו. הגמרא עכשיו רוצה לדון, להתמקד בדברי רביבי ברבייה במה שהסתפק. אדם שהוא אפה פת בתנור מלפני השבת. יש איסור מדרבנן להוציא את הלחם מתוך התנור. מדוע? הלחם בזמנם היו לוקחים את הבצק ומדביקים אותו בדופני התנור. וכאשר הם מדביקים אותו שמה, הוא היה נאפה. לאחר מכן זה היה חוכמה גדולה לדעת איך להוציא את אותה פת, משהו כמו שקעים פיתה עיראקית כזו, שדבוקה בדופני התנור בלי שתיפול למטה לתוך האש. זה חוכמה, אבל זה לא מלאכה. אבל כיוון שזה נראה כעין מלאכה, לכן חכמים אסרו מדרבנן לאדם להוציא את הפת מתוך התנור ביום שבת. עכשיו שואל רביבי ברבייה, אם האדם ביום שבת הדביק פת בתנור, בעודה עיסה, הוא רוצה עכשיו להוציא את זה חזרה, למה? מפני שאם ישאיר את זה שמה, היא תיאפה בשבת. האדם הזה ידביק את הפת ביום שבת. אם הוא לא יוציא את זה, זה ייאפה, והוא עבר על איסור של אופה בשבת. אבל אם הוא יוציא את זה כאשר זה עדיין לא נאפה, נמצא שהוא לא עבר על איסור של בישול בשבת. האם התירו לו חכמים את האיסור דרבנן של הרדיית הפת, כדי שלא יבוא לידי חיוב חטאת, או לא התירו לו לעבור על איסור דרבנן? דבר פי שזה ייאפה, ייאפה. אמר לרווחה ברבייה לרבינה, הכי דמי, אלי מה בשורר ולה ידקר למן התירו. רווחה ברבייה שואל את רבינה, חברו, מה שאל אחי רביבי? מה הייתה בדיוק השאלה שלו? אם דובר כאן שהאדם הזה הדביק בשוגג, והוא עדיין לא זכור בכלל, עדיין לא זכור בכלל שהיום שבת קודש, אז אם כן, מה השאלה פה? האם התירו לו? מה זה התירו? למה שיתירו? הרי אדם בכלל לא זוכר. הוא לפי דעתו עדיין עכשיו יום חול. אז מה שאיך פה מושג התירו לו כדי שלא יעבור או לא התירו לו? מה הדיון בכלל? ואל עליו דהדר והדקר, מי מחייב והתנן, כל חייבי חטאות אינן חייבין עד שתהה תחילתן שררה וסופן שגגה. אם, אלא מה תגיד לי? שאומנם הוא הדביק את זה בשוגג, אבל לאחר מכן הוא נזכר שהיום שבת קודש ואסור לאפות, ולכן הוא רוצה למהר ולהוציא את הפת משם, כדי שלא יגיע לידי איסור חיוב חטאת, אם באמת זה יפה. אז זה אומר, אם ככה, שאלתו אינה מדויקת, מדוע? כי הרי אפילו אם הוא ישאיר את הפת שם עד שתיאפה, אינו חייב חטאת. כי יש לנו כלל, אין חיוב חטאת, אלא אם כן המעשה כולו בשוגג מתחילתו ועד סופו. וכמו שכתוב במשנה, כל חייבי חטאות נחייבים עד שתחילתן שגגה וסופן שגגה. אבל פה אצלנו, שאדם שעה שהדביק הוא היה שוגג, הוא חשב שהיום לא שבת, חשב שהיום יום חול. ולאחר מכן, קודם שהפת תאפה, הוא נזכר כבר שבת. אז אם כן, גם הוא ישאיר את זה מכל מקום, אין לו חיוב חטאת. אז איך הוא אומר, האם יתירו לו לרדות את הפת קודם שתבוא לידי חיוב חטאת? הוא בלב אחרי לבוא לידי חיוב חטאת. אלא במזיד, קודם שיבוא לידי איסור סקילה מבעלה. אלא צריך לומר שרביבי אחי שאל שאלה אחרת. האדם הזה, הוא הדביק את הפת במזיד. ידע שהיום שבת, אבל פי כן, הוא התכוון לאפות כי הוא רוצה לאכול. לאחר מכן, אז תקפו אותו הרהורי תשובה, והוא התחרט והוא רוצה להוציא את הפת, כדי שלא יגיע לידי איסור תורה. אם ככה, אז לא צריך להגיד קודם שיבוא לידי חיוב חטאת, צריך להגיד קודם שיבוא לידי איסור סקילה, כי הרי אדם שעשה חילול שבת במזיד, יש לזה איסור סקילה. ומדוע רביבי אמר, הדביק פת בתנור, האם התירו לו לרדותה, קודם שיבוא לידי חיוב חטאת? במזיד זה סקילה, זה לא חטאת. מתקיף לה, אמר רב שילה, לעולם בשוגג, ולמן התירו לאחרים. בא רב שילה והסביר את שאלתו של אביי. כאן מדובר שהאדם הזה באמת הדביק את הפת בשוגג, והאדם הזה עדיין שוגג, הוא עדיין לא יודע שיום שבת. והשאלה היא, האם מותר למישהו אחר שרואה את זה להזדרז ולהוציא את הפת משמה קודם שהיא תיאפה, כדי שלא יבוא המדביק את הפת לידי חיוב חטאת. רוצים כאן, השאלה היא האם מותר למישהו אחר, למישהו זר, להוציא משם. למה? כי הידיע שאותו אדם שרואה את זה והוא מוציא את זה, אז מלא אותו אדם שהדביק את הפת בשוגג לא יבוא לידי חיוב חטאת. כי הרי אותו אדם הוא עדיין לא יודע, הוא עדיין שוגג, עד עצם הרגע הזה הוא עדיין שכח, לא יודע ששבת. ואם באמת זה יפה, הוא יהיה חיוב חטאת. אבל האדם הזר שהוא מוציא את זה משם, הוא מציא אותו מדי חיוב חטאת. ככה מתרץ רשייה להסביר את שאלתו של רבי ברבי. מתחיף לרב ששעת, וכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חברך. אומר לו, אי אפשר להסביר ככה את השאלה. מדוע? מפני שאם כן, בוודאי שאין לנו להתיר למישהו אחר לרדות את הפת בשביל להציא אותו מחיוב חטאת. מדוע? אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך. הרי האדם הזה, אותו האדם הזר שרואה את הפת, הרי כרגע הוא עובר על איסור דרבנן של רידיית הפת. אתה אומר, לא נורא, תחתה תעשה איסור קל, כדי שחברך לא יעבור איסור חמור של איסור דאורייטה של אפייה בשבת. מה פתאום? אין לך לעבור איסור, אפילו שהוא קל, חטא קל, כדי שלא יחברך יעבור, לא יעבור איסור חמור. אין דבר כזה. ולכן מה הספק בכלל שרביבי ברבי? אלא אמר רבשי, לעולם במזיד, ואמה קודם שיבוא לידי איסור סקילה. רבשי אומר, לא ככה התשובה. באמת מדובר כאן באדם שהדביק טפת במזיד, ושוב תקפו אותו הרהורי תשובה, והוא רוצה להוציא את הפת הדבוקה, כדי שלא יבוא לידי איסור סקילה. וכאן השאלה נשאלת, האם מותר לו להוציא את הפת, אף על פי שהוא עובר איסור דרבנה של רדיית הפת, כדי שלא יעבור לידי איסור סקילה, או שלא התירו לו את האיסור דרבנן הזה של רדיית הפת. אף על פי שרב ביבי אמר די חיוב חטאת, הוא לא צריך תקן בנוסח. זו השאלה שעברה לנו, לא עברה בצורה מדויקת. צריך לומר, האם התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי איסור סקילה, כי כאן השאלה כולה מדברת על מזיד. הגמרא אומרת, רבחה ברהדי רבה מתנה לה בהדיה. אמר רביבי ברבי, הדביך פת בתנור, התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי איסור סקילה. הגמרא אומרת שרבחה בנו של רבה שנה בדברי רביבי ברבי את התוכן שלמעלה, אבל עם שני שינויים. א', הוא לא אומר שרביבי ברבי שאל, אלא הוא אומר שרביבי ברבי אמר את הדברים בצורה ברורה, הלכה שהוכרעה כבר, הוא הכריע את ההלכה, שאכן מותר לו. ומה גם דבר נוסף? הוא אומר שהשאלה, שהנושא לא היה האם זה היה בשוגג, אלא השאלה הייתה כאשר, הנושא היה כאשר זה מזיד. וככה הוא שונה את הדברים. אמר רביבי ברבייה, הדביק פת בתנור במזיד, התירו לו לרדותה, מותר לו, למרות שעובר איסור דרבנן, מותר לו. למה? כדי שלא יבוא לידי איסור סקילה. המשנה אומרת, פשט יענית ידו, הגמר אומרת, אמה חייב, והבעינן עקירה והנחה מעל גבי מקום ארבעה על ארבעה וליקה. אמרנו במשנה שני דינים. אמרנו, אם האדם, אותו עני, לקח, פשט יענית ידו לפנים, והיה בידו סל, ונתן אותו לתוך ידו של בעל הבית, אותו העני חייב. גמרא שואלת, מדוע הוא חייב? הרי צריך להיות עקירה והנחה. והנחה חייבת להיות דווקא על מקום חשוב, לא פחות מארבעה טפחים על ארבעה טפחים. וכאן כאשר הוא נניח בתוך ידו של בעל הבית, ידו של בעל הבית אין בה ארבעה טפחים. גם שאלה נוספת. כתוב שאם העני הכניס ידו פנימה ולקח כיכר לחם מתוך ידו של העשיר, והוציא את הכיכר הזה החוצה, גם כן מה הדין בזה? שהוא חייב. גם פה יש שאלה. לכאורה הרי צריך להיות עקירה והנחה. עקירה? מתי נחשב עקירה? רק כאשר הוא לוקח את זה מעל גבי מקום שיש בו ארבעה טפחים. וכאן אותה יד של בעל הבית אין בה ארבעה טפחים. כאשר אותו העני לוקח את זה מידו של בעל הבית, הוא לוקח את זה ממקום שאין בו ארבעה טפחים, אז בכלל הוא לא נחשב שהוא ביצע עקירה. ומדוע אם כן הוא חייב? עמי, חייב, והבעינן עקירה והנחה מעל גבי מקום ארבעה על ארבעה וליקה, ואין לזה. אמר רבה, המני רבי עקיבא, דאמר לה בעינן מקום ארבעה על ארבעה. אומר רבה, משנתנו סוברת כדעת רבי עקיבא, שבאמת לפי דעתו לא צריך מקום ארבעה על ארבעה. מניין לי שכך רבי עקיבא סובר? דתנן, הזורק מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע, רבי עקיבא מחייב, וחכמים פותרין. רבי עקיבא סבר, אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיה, ורבנן סברי, לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיה. אומרת הגמרא, הנה, מצאנו משנה, אדם שזורק מרשות היחיד לרשות היחיד לרשות הרבים באמצע. אני אקדים משהו קצר. אם ישנן שתי חצרות נושקות זו לזו, יש לפעמים, בפרט בבתים של וילות וכיוצא בזה, וילה ליד וילה, יש לכל אחד מהדירות חצר, ובין החצרות יש גדר. אם האדם זורק מחצר זו לחצר השנייה, אז אין בזה שום איסור תורה. מחצר לחצר אין שום איסור תורה. למרות שיש גדר מפסיקה ביניהם, ואדם מעביר מאחד השני, אין בזה שום איסור תורה. למה? כי זה מרשות היחיד לרשות היחיד. אבל אם יש חצר ויש רשות הרבים מפסיקה, שביל, ולאחר מכן יש עוד חצר נוספת של אדם אחר. עכשיו, האדם הזה זורק מרשות היחיד, מחצר אחת, לחצר השנייה של השכן, אבל רשות הרבים באמצע, האם נאמר שיש בזה איסור או לא? חורה, ועביר מרשות היחיד לרשות היחיד. אבל זה לא מדויק, כי כאן באמצע יש רשות הרבים שעוברת בין שתי החצרות. אז זה משנה דנה. אומרת המשנה, זורק מרשות היחיד לרשות היחיד, אבל רשות הרבים באמצע. רבי עקיבא מחייב, אומר שהוא חייב חטאת. למה? נחשב שהוא עשה פוצה, וחכמים פותרים. חכמים מובנים מדוע הם פותרים. כי הוא עשה משתי חיד ושתי חיד. מה טעמו של רבי עקיבא? כי הוא אומר, היות שזה עבר דרך רשות הרבים, קלוטה כמי שהונחה דמיה. דבר הזה שהוא נקלט רגע אחד באוויר, כאילו הוא הונח על גבי הקרקע, על הרצפה של רשות הרבים, ומשם זה המשיך הלאה לחצר השנייה. לכן רבי עקיבא מחייב, ולחכמים סוברים, קלוטה, מה שזה נקלט באוויר, לא כמי שהונחה בקרקע רשות הרבים דמיה. ולכן הוא פטור. עד כאן מה שלמדנו שם בפרק הזורק. אומר לנו רבה, אם כן, מה אתה רואה מכאן? שאפי דעת רבי עקיבא, אפילו שזה נמצא באוויר, וזה בעצם לא, 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 לא מונח על גבי מקום ארבעה, גם כן חייב. אם כן, רואים מכאן שאפי דעת רבי עקיבא, לא צריך שיהיה מונח על גבי מקום ארבעה טפחים. עצם זה שזה עבר בתור שאתה רבים חייב. אם כן, מלא הוא הדין אצלנו. היות שזה נמצא בתוך ידו, וידו נמצא בשתי רבים, או שתי שתי יחיד, גם כן, זה מספיק, זה הוא חייב בדבר הזה. שואלת הגמרא, לממרא דפשיטא ליה לרבה דבכלותא כמי שהונחה דמיה. הגמרא, דרך אגב, נכנסת כאן לנושא, האם, מה באמת ההסבר של הברייתא שמה, של המשנה, של רבי עקיבא וחכמים, מה טעם ויסוד מחלוקתם? הגמרא אומרת כאן, מבינה שרבה מבין בפשטות, כמו שהסברנו, זה המחלוקת. הגמרא אומרת, לכאורה ראינו מקום אחר שרבה הסתפק באמת מה טעמו שם של רבי עקיבא ושל חכמים. זה כמו שאת לממרא, האם נאמר, דפשיטא לברור לו לרבה דבכלותא כמי שהונחה דמיה ובתוך עשרה פליגי. דהיינו מדובר כאן כאשר הוא זרק את זה מחצר לחצר, אבל הוא זרק את זה מתחת לגובה של עשרה. אין, תן דוגמה מציאותית, האדם הזה העיף כדורגל. יש לו חצר אחת, ויש את החצר שנייה רשות הרבים, זה שביל כזה באמצע, שיש הרבים בוקעים בו באמצע בין החצרות, יעיף כדור, ככה, וזה עף, זה גובה, לא, לא, לא דרך ברצפה, זה עף כזה, זרק, באוויר. וזה מחצר אחת, בעט בכדור, וזה עף באוויר, והתעופף והגיע לשם, אבל הכל בתוך גובה של 10 טפחים, מתחת ל-80 סנטימטר. ובתוך 10, פליגה. ומה נחלקו? כמו שהסברנו, נחלקו האם זה נחשב קלוטה כמי שהונחה או לא. שהוא אומר את הגמרא, והמיבעיה בעילה הרבה. הרי רבה הסתפק מה טעמו של רבי עקיבא ומה טעם של חכמים במשנה הזו. דבעי רבה, למטה מעזרה פליגי ובהפלירי. דרבי עסקי והסבר, קלוטה כי מישון חדמיה, ורבנן סברי, להמרינה קלוטה כי מישון חדמיה, אבל למעלה מעשרה, דברי הכל פטור, ותחולי עלמה, לאלפינן זורך ומושית, או דילמה, למעלה מעשרה פלירי, ובהפלירי, דרבי עקי והסבר, אלפינן זורך ומושית, מרבנן סברי, לאי אלפינן זורך ומושית, אבל למטה מעשרה, דברי הכל חייב, מי טעמה, אמרינה קלוטה כי מישון חדמיה, תרץ הגמרא, הלכה שהבטר דבעי הדר אישיתא ליה, דסבר בעקיבא, קלוטה כמישון חדמיה. מת הגמרא רבה הסתפק בפרק הזורק, במה מחלוקתם? האם מחלוקתם כמו שהסברנו מקודם, שכאן מדובר כאשר אותו החפץ, הוא זרק אותו מחצר לחצר, מתחת לגובה של 10 טפחים, שרבי עקיבא סובר קלוטה כמישון חדמיה. ואילו לפי החיים קלוטה לא כמישון חדמיה, אבל אילו הוא זרק את זה מעל גובה 10 טפחים, אז בזה לכל הדעות זה היה פטור. מדוע? יש לנו כלל שאומר, מקום באוויר מעל גובה 10 טפחים, ואני מדגיש שזה באוויר, לא כשזה מונח על חפץ גבוה 10 טפחים, אלא כשזה חפץ שעובר באוויר מעל 10 טפחים, זה לא נחשב רשות הרבים, אלא זה נחשב מקום פטור. המים האלו, המקום הזה, האוויר הזה, הוא לא שייך, לא שתרבים, לא שתחיל, זה מקום פטור, זה משהו ניטרלי לחלוטין. ואם כן, אם הוא זרק את החפץ הזה מעל גובה 10 טפחים, בזה לכל הדעות פטור, כי לא שייך להגיד קלוטה כמי שהונחה, כאילו יש פה איזה, כאילו זה מונח על גבי חפץ, זה לא מונח, כי גם זה מעל גובה 10 טפחים, זה אוויר, זה שייך לאוויר, לא שייך לשום מקום בעולם. אפילו אם זה נקלט שם באותו מקום, אבל זה נקלט באוויר, ולכן זה פטור. בזה גם רבי עקיבא היום מודה לפתור. או אולי, למעלה מעשרה פליגה, מה הכוונה? לא, לפני זה, עוד שורה לפני זה, הודחו לעלמה, לא לפינן זורק מושית. כלומר, מה הדין אם האדם העביר חפץ, מסר, הושיט, הושיט חפץ, לחברו, ברשות הרבים, מעל גובה של 10 טפחים? בזה לכל הדעות הוא חייב. למה? כי הרי כל המלאכות למדנו אותה במשכן. ובמשכן היו שם עגלות שהיו שמים שם את הקרשים. כאשר היו רוצים להעביר קרש מעגלה לעגלה, עגלות האלו הם דינם קרשות היחיד. והעגלות האלו הם היו גבוהות, כל אחת מהם למעלה מעשרה טפחים. ועליהם היו הקרשים. כאשר היו רוצים להעביר קרש מעגלה לעגלה, בעצם מעל גובה 10 טפחים, אז ודאי שהיו עושים את זה בהושטה. ואם היו עושים דבר כזה, זה נקרא מלאכה, ובשבת ודאי שאסור לעשות דבר כזה. שוב, היו שם עגלות, כל עגלה היא בגובה למעלה מ-10 טפחים. היא נחשבת כרשות היחיד. לידה עומדת עוד עגלה נוספת, שגם היא נחשבת כרשות היחיד. היו הלוויים לוקחים את הקרשים מעל עגלה אחת, מעל גובה 10 טפחים, ומעבירים זה דרך רשות הרבים, דהיינו מקום המעבר בין העגלות, מעבירים זה לעגלה השנייה, מעל גובה 10 טפחים, זה נחשב מלאכת הוצאה. למה? הרי לכאורה זה מעל גובה 10, כן. לגבי הושטה, אין ספק שגם כאשר זה מעל גובה של 10 טפחים, זו נחשבת מלאכה. אבל כאשר אדם זורק, לא מושיט, לא מוסר, זורק, לא היה דבר כזה במשכן. ייתכן לומר שאם האדם זורק מעל גובה 10 טפחים, אין בזה איסור של הוצאה, אין בזה איסור של העברה של 400 ברשות הרבים. אבל ייתכן גם לומר שאולי כן. נכון שבמשכן היה רק הושטה, העברה, מסירה ברשות הרבים מעל גובה 10 טפחים. אבל זריקה, לא הייתה שם זריקה מעל גובה 10 טפחים. אף על פי כן, ייתכן שגם אדם שזורק מעל גובה 10 טפחים, יש בזה איסור תורה כמו הושטה. אז הגמרא אומרת לפי הצד הראשון, לכולי עלמא, גם רבי עקיבא שמחייב בזריקה, זה רק כאשר מתחת לגובה של 10 טפחים. ומדוע? מפני שזה קלוטה כמי שהונחה. אבל אם הוא זורק את זה מעל גובה של 10 טפחים, אז באמת הוא פטור. למה? כי אוויר מעל גובה 10 זה נקרא מקום פטור, ככה הלכה. ודחו לעלמה, לא ילפינן זורק ומושיט. לכל הדעות אנחנו לא לומדים, אף על פי שיש איסור להושיט מעל גובה של 10 טפחים, מכל מקום לזרוק מעל גובה 10 טפחים, אין בזה איסור מן התורה, כי לא לומדים את הזריקה מהושטה. או דילמה, או אולי צד שני, מפרש רבה את הסוגיה, למעלה מעשרה פליגים. רבי עקיבא וחכמים דיברו כאשר אדם זורק חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד ושת רבים באמצע. זורק חפץ מחצר לחצר כאשר רשות רבים למטה, והזריקה הייתה למעלה מעשרה. ומטה המחלוקתם בהפליגים. דרבי עקיבא סבר, ילפין הזורק מושיט. רבי עקיבא סובר, שלומדים זורק מושיט, כמו שאדם שזורק, כמו שאדם שמושיט מעגוב 10 חייב, גם אדם שזורק חפץ גם כן חייב. ורבנה סברה, לא לפי נן זורק מושיט. אבל לפי הפירוש הזה מה יצא לנו? אם זה היה למטה מעשרה, דברי הכל חייב. למה? כי לכל הדעות קלוטה, כי מישהו נחד דמיה. כל זה הסתפק רבה שם. אם כן הגמרא שואלת, איך רבה כאן אומר בפשיטות שטעמו של רבי עקיבא קלוטה כי מישהו נחד דמיה, אבל חכמים סוברים שקלוטה לא כי מישהו נחד דמיה? אומרת הלקה שהיא הגמרא עונה. מה פירוש? בתר דבעי הדר יפשטת. נכון, באמת פעם רבה הסתפק בדבר הזה, מה טעמו של רבי עקיבא ומה טעמו של חכמים. לאחר מכן הוא הכריע שרבי עקיבא הוא סובר קלוטה כי מישהו נחד דמיה, ואילו חכמים הסובר, סוברים קלוטה לא כמישהו נחד דמיה. לכן באמת לפי דעתם, אם אדם הניח בידו של בעל הבית, ייתכן באמת שהוא יהיה פטור. למה? כי ידו אינה נחשבת כארבעה טפחים, וקלוטה לא כמישהו נחד דמיה. אבל הגמרא דוחה את תירוצו של רבה. מדוע? מת הגמרא ודילמה, הנחה הודלה בעיה, העקירה בעיה. אומרת הגמרא, אבל מכל מקום, רבה עדיין לא מצאת מקור לדברי התנה שלנו. מדוע? שמה רבי עקיבא אמר שהוא מחייב. מה הוא מחייב? חטאת אחת. למה? כי בשעה שהוא זרק את החפץ מרשות היחיד ועבר דרך שתי רבים, קלוטה כמי שהונחה, כאילו הניח את זה ברשות הרבים, ואף על פי שזה רק באוויר מכל מקום, ואולי אין פה מקום ארבעה, אף פי כן זה בסדר. לעניין הנחה, אפילו שהוא הניח את זה על גבי מקום שאין בו ארבעה טפחים, נחשב כאילו הניח. אבל במשנה למדנו עוד הלכה, שאם אותו העני עקר את החפץ מידו של בעל הבית, זה גם כן חייב חטאת. כלומר, מה רואים מכאן? רואים במשנה שאפילו אם אדם עקר חפץ מעל מקום שאין בו ארבעה טפחים, כמו ידו של בעל הבית שאין ארבעה טפחים, גם לגבי עקירה זה לא נורא וגם כן חייב. את זה מניין לך? ייתכן שרבי עקיבא באופן כזה הוא פותר מחטאת. מוסיף רש"י, וככה באמת נראה מדברי רבי עקיבא, שרבי עקיבא אמר שהוא חייב, הוא לא אמר שחייב שתיים. למה? לכאורה אם נגיד שזה נחשב, האוויר הזה נחשב כאילו מונח במקום שיש בו ארבעה טפחים, היה צריך רבי עקיבא לחייב שתיים. למה? אחד, כי החפץ זה בשעה שהוא יצא מהבית ועבר דרך שתי רבים, כאילו הונח ברשות הרבים, חייב חטאת אחת על הוצאה. ושוב, בהיות שזה מונח באוויר ונכנס לחצר השנייה, היה צריך לחייב אותו עכשיו על הכנסה. אלא ודאי מה שרבי עקיבא לא מחייב על כך, שמאמינה שמה שזה היה באוויר, זה לא נחשב כאילו מונח על גבי מקום ארבעה. והרי אין איסור עקירה, אלא אם כן זה היה מונח על מקום ארבעה. אז אם כן עדיין לא מצאנו מקור למשנתנו, שגם כאשר זה לא היה מונח על גבי מקום ארבעה, בסך הכל בידו של הבית גם כן חייב. ואם כן, חוזרת שאלה, מי זה התנה של המשנה שלנו? אז הגמרא מנסה לענות תשובה נוספת. אלא אמר רב יוסף, המני רביהי. אומר רב יוסף, מי זה התנה שלנו? זה רבי יהודה הנשיא. שואלת הגמרא, היי רבי, איזה רבי יהודה הנשיא? איזה משנה, איזה בריתה, על מה אתה מתכוון? איפה מצאת רבי יהודה הנשיא כשכך סבר? אלי, מה הרבי דתניא? זה רך ונח על גבי זיז כלשהו. רבי מחייב החיים פותרין, הטעם, כי בעינן לאמר לחמן, כי דבי ידע, אמר רבי יהכה, באילן עומר ושתי יחיד, ונופו נוטה לרשת הרבים, וזה רך ונח הנופו. דרבי סבר, אמרינן שדין נופו בתר עיקרו. רבנן סברי, לא אמרינן שדין נופו בתר עיקרו. מת הגמרא, יש ברייתא שאומרת, אם האדם זרק ונח, האדם זרק איזה חפץ כלשהו ברשות הרבים, וזה נח על גבי זיז, על גבי איזה בליטה כלשהי שמה. אז מה הדין בדבר הזה? רבי מחייב, ואילו חכמים פותרים. מה רואים מכאן? למרות שיש פה רק בליטה שאין בה ארבעה טפחים, בכל זאת רבי מחייב. אז מכאן ראיה, הנה, יש אדם שסובר שלא צריך שמונח אגבי ארבעה טפחים. הגמרא דוחה. הגמרא אומרת שמה, הבעיה אמר שההסבר הוא שונה. שם מדובר למשל אילן, שהוא מונח ברשות, אילן שהוא נמצא ברשות היחיד. והנוס שלו נוטה לרשות הרבים, הענפים שלו נוטים לרשות הרבים. והאדם הזה נמצא ברשות הרבים, וזרק חפץ, וחפץ נח על הענפים שנמצאים ברשות הרבים. לכאורה, זה נמצא ברשות הרבים. אבל אומר רבי יהודה הנשיא, הוא חייב חטאת. מדוע? מכיוון שנחשב כאילו הוא הניח את החפץ ברשות היחיד, היות שזה ענף של עץ. שהעץ נמצא ברשות היחיד, גם הענף נמשך אחריו, ונחשב כאילו הענף הזה נמצא ברשות היחיד. ושעה שהחפץ נח על הענף, כאילו החפץ הזה מונח בתוך רשות היחיד. אם כן, מה טעמו של רבי יהודה הנשיא שמחייב? כי הוא סובר שיש פה ארבעה טפחים. מה ארבעה טפחים? נכון שבענף הזה אין ארבעה טפחים, אבל הענף הזה נגרר אחרי עיקרו, אחרי הגזע, ובגזע יש ארבעה טפחים. זה טעמו של רבי יהודה, ולחכמים סוברים שהוא פטור. למה? כי אומרים לא מסתכלים כאילו הנוף הולך אחרי העיקר, אחרי הגזע. אבל מכל מקום לא מצאת כאן בכלל שרבי יהודה הנשיא סובר שלא צריך מקום ארבעה על ארבעה. אלא גמרא מחפשת, אומרת אולי רב יוסף התכוון על מקום אחר. אלא הרבי, רבי ששנין מקום אחר, דתניה, זרק מרשות הרבים, מרשות הרבים, מרשות היחיד באמצע. רבי מחייב, החכמים פותרים. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, מחייב היה רבי שתיים, אחת משום הוצאה, ואחת משום הכנסה. על מה? לבעי, עקירה, ולא הנחה על גבי מקום ארבעה. הנה, מצאנו המקור נפלא ביותר. מה מצאנו מקור? כתוב מפורש, דומה לרבי עקיבא, אבל קצת שונה. כתוב זרק מרשות הרבים לרשות הרבים, רשות היחיד באמצע. כתוב שרבי מחייב וחכמים פותרים. ואמר רבי יהודה אמר שמואל, שרבי כמה מחייב? מחייב שתיים. אחת, מה שהחפץ יצא מרשות הרבים לרשות, לרשות היחיד לרשות הרבים, קלוטה כמי שהונחה, זה נחשב כאילו נח, עשה פה הוצאה. ושוב, החפץ הזה הרי המשיך מרשות היחיד לרשות הרבים, מהרחוב, לחצר השנייה, לתוך רשות היחיד, אז הוא חייב עכשיו על הכנסה, ואם כן נמצא שהוא עשה פה גם הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, וגם הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד. עכשיו יפה מאוד, ראינו כאן מפורש שרבי יהודה הנשיא אומר גם לעניין הכנסה, זה נחשב שהוא נעקר מהאוויר, נחשב שהוא נעקר מרשות הרבים לתוך רשות היחיד. מה למדנו מכאן? שרבי סובר שלא צריך לא להניח על גבי מקום ארבעה, וגם כשאתה עוקר, גם כן לא צריך שיעקר מעל מקום ארבעה. זה בדיוק התנה שלנו, רבי יהודה, המשנה שלנו, הולך לדעת רבי יהודה הנשיא. הגמרא דוחה. הגמרא אומרת, היתמר עלה, רב ושמואל דאמרי תרווי, הוא לא מחייב רבי אלא ברשות היחיד מקורה. דאמרינן בית אקמא דמליא דמיא, אבל שאינה מקורה, לא. אומרת הגמרא, שם הטעמו של רבי יהודה הנשיא, זה היה בכלל משהו אחר לגמרי. למה? המקרה של רבי, נשים לב, זה היה שונה מקרה של רבי עקיבא. רבי עקיבא דיבר על רשות היחיד, העביר את זה לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע. כאן רבי אמר מקרה אחר, רשות הרבים ורשות הרבים ורשות היחיד באמצע. למה רבי יהודה הנשיא דיבר בכזה מקרה? שרשות היחיד היא נמצאת באמצע, ואדם זרק מרשות הרבים לרשות הרבים דרך רשות היחיד. למה לא אמר כמו המקרה של רבי עקיבא? אלא אומרים רב ושמואל, רבי יהודה הנשיא מדבר כאשר רשות היחיד הזו מקורה. זה לא חצר, זה בית. והאדם הזה עמד ברשות הרבים, וזרק את אותו חפץ מרשות הרבים, נכנס דרך החלון של הבית, ויצא דרך החלון השני, והגיע לצד השני של רשות הרבים. רק אז רבי מחייב. מדוע? כאשר הבית הזה מקורה, נחשב כאילו כולו מלא בחפצים עד למעלה. אם ככה, מה הטעם של רבי שמחייב? לא בגלל שהוא סובר שמקום הזה לא צריך שיהיה מונח בו על גבי ארבעה טפחים. לא, אלא מטעם היות שזה מקורה, זה נחשב שאכן הוא כן היה מונח אגבי ארבעה טפחים. אבל אני חוזרת חזרה למשנה שלנו. משנה שלנו, הרי זה לא היה מקורה. ואם כן, למה הוא חייב? הרי החפץ הזה לא היה מונח על גבי ארבעה טפחים. אומרת הגמרא, וכי תמה, הכנה מבי מקורה, הת אינך בשתי יחיד מקורה. כשתרבי מקורה מחייו, ואמר רב שמואל בר יהודה, אמר רבי אבא, אמר רב הונא, אמר רב, מעביר חפץ 400 שתרבי מקורה, פטור, כפי שאינו דומה לדגלי מדבר. ותגמר, אם תענה, תגיד לי בסדר. גם במשנתנו, מה שדיברנו, שאותו העני הכניס את ידו פנימה לתוך הבית, והניח את זה בתוך ידו של בעל הבית, זה לא היה חצר, זה היה שם הבית, בית מקורה. ומה אם כן הסיבה שכאשר אותו העני הניח את זה בידו של בעל הבית הוא חייב, כיות שהמקום כולו מקורה, לכן זה נחשב שידו של בעל הבית מונחת על גבי חפצים שיש בהם 400, ולכן זה נחשב שהוא עשה פה הנחה, ותגמרה זו תשובה שיכולה להיות יפה, אבל יש שם במשנה עוד מקרה, אם אותו העשיר פשט את ידו לחוץ, ולקח מעל ידו של העני את הסל, שהיד של העני הייתה בחוץ, גם כן בעל הבית חייב. לכאורה למה? למה בעל הבית חייב? הרי ידו של העני הייתה ברחוב, הרחוב הוא לא מקורה. ואם תגיד לי שהרחוב גם כן היה מקורה, באופן שכזה בוודאי שהוא פטור. מדוע? כי יש לנו כלל, רשות, אין חיוב של הוצאה לרשות הרבים, אלא אם כן רשות הרבים הוא לא מקורה. אבל אם רשות הרבים מקורה, הרי שאדם פטור. מדוע? פני שזה לא דומה לרשות הרבים שהיה במשכן. הרי איפה למדנו כל מלאכות שבת? למדנו הכל הכל הכל, כמו שהיה במשכן. במשכן שם הרשות הרבים לא הייתה מקורה, דגלי מדבר, שם לא היה המקום מקורה, ולכן באמת אדם שהוציא מרשתי חייל רשות הרבים שהוא מקורה, הדין שפטור. כן, חוזרת חזרה השאלה, מה הטעם שאותו עשיר שהוציא מידו מתוך הבית, והניח בתוך ידו של העני שברשות הרבים שאינה מקורה, או שלקח מידו של העני שהייתה ברשות הרבים שאינו, הרשות הרבים שאינו מקורה, מה הטעם כאשר הוא לוקח מידו שאותו בעל הבית מתחייב? הרי רשות הרבים הזאת אינה מקורה, ונמצא בעצם שהוא לוקח על גבי מקום שאין שם ארבעה טפחים, אין פה עקירה מעל מקום ארבעה טפחים, ומכן מה הטעם שהוא חייב? כן, בעצם עדיין לא פשטנו את הספק, מדוע חייב אותו העני או אותו עשיר בעל הבית? מדוע הם חייבים? והרי לכאורה לא הייתה פה הנחה על גבי מקום ארבעה, ולא הייתה פה עקירה מעל גבי מקום ארבעה. הגמרא בהמשך תנסה ותמצא את התשובות לכך, מי הם התנאים, מה הם הסברות שאכן מחייבים באופן כזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.